פרשת השבוע, אמן. פרשת השבוע שאנחנו נקרא השבת, פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא היא פרשה שיש לה אחות. אמן. יש לה אחות דומה. לא תאומות, דומות. אחיות. פרשת כי תבוא היא פרשת התוכחה. פרשת הנונונו. אנחנו מוצאים שתי פרשות כאלה בתורה. יפה, אחת בספר ויקרא, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, אז ברוך השם, יהיה ככה וככה, ויהיה טוב ורק טוב. ואם בחוקותיי לא תלכו, אז אוי ואבוי. הנה נגמר ספר ויקרא. שכחנו. עבר ספר במדבר. שכחנו. נו, עכשיו הגיע ספר, דברים. שבועיים. לפני ראש השנה. עוד פעם אומרים לנו, או, יהודים, תשימו לב, להתעורר.
זה בא להזכיר לך, כן?
להזכיר בדקה האחרונה. כן, בדקה האחרונה להזכיר לנו תוכחה. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל. והוא לא מוכיח בלי לברך. ובפרק חפחת, אנחנו מוצאים הרבה ברכות, יהי רצון שכל הברכות הכתובות יהיו על עם ישראל, ייגזר עלינו כל הברכות הטובות.
Amen.
שנה הבאה, Amen. כמו שאומרים, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. Amen. בואו נראה קצת מהברכות, ואני רוצה בעזרת השם להתעכב על פסוק אחד. הברכות מתחילות כך, והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. טוב, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. גם אם תברח אם ישיגו אותך, כלומר, אתה תקבל אותם. איזה ברכות? ברוך אתה בעיר, וברוך אתה בשדה, ברוך אתה פרוך פרי ותנך, ופרי אדמתך, ופרי בהמתך, שיגר אלפיך, ואשתרות צונך, ברוך תנעך ומשרתך, ברוך אתה מבואך, וברוך אתה מצותך. איזה ברכות טובות.
ממש.
תענוג. ממשיך הלאה התורה ואומרת, תיתן אדוני את אויביך. הקמים עליך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. הלוואי ויהיה, אמן. ואויבינו הקרובים והרחוקים, יצב אדוני איתך את הברכה ואשמך ובכל משלח ידך, ידך סליחה, וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יקימך אדוני לא לעם קדוש כאשר נשבע לך, כן, כי לשמור את מצוות אדוני אלוהיך והלכת בדרכיו. נו, אחרי שכל זה קיים, וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. זה מדברים, הגמרא לומדת שזה מדובר על מצוות התפילין. כן, הלאה, ממשיכה התורה ואומרת, ואותירך אדוני לטובה בפרי ותנך ובפרי ומתך ובפרי אדמתך על האדמה שנשבע אדוני לאבותיך לתת לך. נו, כבר יש כל כך הרבה טוב, והקדוש ברוך הוא שהוא שורש הטוב, רוצה לעשות עוד יותר. למה? כי אנחנו שומעים בקולו. ממשיכה התורה ואומרת, תפתח אדוני לך את אוצרו הטוב, את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשה ידיך, והלווי את הגויים רבים ואתה לא תלווה. ונתנך אדוני לראש, לא לזנב ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. למה? פשוט, כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך, אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. טוב, איזה יופי. עכשיו אני רוצה לדבר על הפסוק הבא. פסוק הבא, פסוק מאוד מאוד מעניין. אומרת התורה והפסוק הבא, ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. פסוק בפשט מאוד ברור. לא לעשות כל מיני וינצ'ים, קצת פה, לעגל פינות, לך כמו שצריך. טוב, בסדר. זה מובן. אבל תראו איזה הבדל עצום בפסוק שצריך הסבר. נגיד, שאדם לא כל כך הקפיד על כל הדינים הקשורים בתפילין. התפילין שלו קשרות, הכל בסדר. אבל יש כל מיני דעות, האם צריך גם תפילין של רבינו תם, יש סוג תפילין שנקרא שימוש הרבה, והוא לא מניח אותה. האם הוא עבר על מצוות לא תסור? או אפילו הכל בסדר, הוא עושה את כל המצוות, אבל הוא לא מקפיד על כל חומרה, על כל איזה עניין. אז עליו אנחנו אומרים, שימו לב לסוף הפסוק. סוף הפסוק אומר, לא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים ולעבדם. מה, אם אני לא קיימתי את כל המצווה בשלמות, אני עובד עבודה זרה? פסוק מעניין. צריך להסביר? יש פער גדול בין חלק הראשון של הפסוק, שהוא בסדר, אני לא אסור. אבל בין זה לבין עבודה זרה, זה קצת רחוק. נכון? על זה אני רוצה אולי בזמן שיש לנו להסביר. מה?
הבדל גדולה.
כן, זה הבדל גדול מאוד. אז לכן, אני רוצה יחד איתכם להסתכל בכמה פרשנים שמפרשים את השאלה הזו. אבל לפני כן, אנחנו צריכים לברר. מה זה לא תסור? מה זה המצווה הזו שלא תסור? על מה זה נאמר? לא פשוט, לא תסור זה לא לעשות. נכון? לא תסור מכל אשר הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ימין ושמאל. זהו. כלומר, מדובר פה גם על המצוות שהן מן התורה, וגם על מצוות דרבנן, מה שתקנו חכמים, מה שגזרו חכמים. זאת אומרת, יש מצוות דאורייתא ויש מצוות דרבנן. יש בציבור, בעולם, אמירה כזו, תחושה כזו, שבמצוות דרבנן אפשר לקפל, אפשר לקופף. זה דרבנן, כך אומרים. כן, אז זה כאילו, עזוב, זה קל, זה לא נורא. כן? האם זה הכוונה במצוות לא תסור? על המצוות דרבנן, כי במקום אחר כתוב לא תסור מכל אשר יורוך ימין ושמאל. זה על תקנות חכמים. ושם הראשי אומר, אפילו אם יגידו לך שימין זה שמאל, אז ימין זה שמאל. ואם יגיד לך שמאל זה ימין, אז שמאל זה ימין. זהו. יגידו לך, אתה בא עכשיו לבית הדין, בזמן שבית המקדש היה קיים והיו סנדרין, אז היו מושיעה סנדרין גדולה בהר הבית, בלשכת הגזית. הייתה סנדרין קטנה, שהייתה בירושלים. אבל בכל עיר ועיר, שופטים ושוטרים, למדנו, תיתן לך בכל שעריך, מצוות מינוי דיינים, עם מצווה עוד אפילו אצל בני נוח. בכל עיר ועיר יש בית דין. ואתה בא לבית הדין, יש לך חתיכת בשר. משהו ביד. אתה לא יודע אם מה שיש על הבשר זה חלב שאסור באכילה ודינו קרת, או שזה שומן, שזה טעים ומותר. אבל זהירות, זה קולסטרול. כן? אבל זה מותר. ואתה בא לבית הדין, ויושבים הדיינים, ומתקנים, ובוחנים, ובודקים, ואומרים, חלב, סליחה, שומן. נו, הולכים הביתה, שותפים את הבשר, מנקים אותו, כי הוא כבר הכשרנו אותו. הייתה הדחה ראשונה, הייתה מליחה, הייתה הדחה שנייה, הוא קשר. ומבשלים ואוכלים. נו, אתה אוכל בשמחה את הבשר. פתאום, שיקות בדלת. ומישהו צועק, תפתח מהר, תפתח מהר. נו, מי אתה? אני שליח של ביידי. נו, אתה רק צודל את הכל רק לדלת. פותח, אומר לך, אל תאכל, לא לאכול.
טעות בזיהוי.
מה קרה? זה כבר נגמר, זה בפנים. אמרו לו, זה היה חלב, הם טעו. אוי ביי. מה עושים עכשיו? האם הבן אדם חייב קראת? אומרים חז"ל, האדם הזה יכול אפילו לברך שהחיין. פעם ראשונה בחיים הוא אכל חלב. למה? כי כל אשר יאמרו לך ימין ושמאל, אפילו יגידו על ימין שהוא שמאל, זה שמאל. אמרו זה שומן? שומן. זהו. אתה לא חטאת.
פטור.
מה, לא פטור. פטור על אסור. לא, אין כלום. אתה צדיק. עשית מה שאמרו ביני. קיימת מצווה מן התורה לשמוע לכל החכמים.
באמת.
זהו.
בדולם היי, אבל שאל.
כן, נו, אז יפה. אז אומרת התורה, אבל בכל זאת יש פה בעיה. אכל חלב. מי מביא קורבן חטאת? מי מביא? בית הדין.
בית הדין, כי הם טעו.
נכון. לכן הם מביאים פר חטאת, שיש לו שם מיוחד. פר העלם דבר. שיתעלם מהם הדבר. טעו. אבל הבן אדם, כלום. עשה מה שאמרו לו. עד היום אנחנו יודעים שהולכים לרב לקבל פסק, מה שהרב פוסק פסק, אתה עושה מה שהוא אמר, אתה מסודר. זהו. זה הכוח של חכמים. מאיפה יש להם את הכוח? מהתורה. כי התורה אומרת, לא תסור מכל אשר ירוך. אבל זה לא הפסוק שלנו. הפסוק שלנו מדבר על כל המצוות. לכן זה מוזר. בין זה לבין עבודה זרה. מרחק גדול. אבל בואו נראה. אנחנו יכולים אפילו להגיד שאולי ניצור מצב ביניים. מה זה מצב ביניים? באמצע. כלומר, אם אדם שר קצת מן המצוות, לא עשה אותם בדיוק כמו שצריך, אז יגידו שהוא לא בסדר, אבל להגיד שהוא עובד עבודה זרה כבר, זה מאוד קשה. זה מאוד קיצוני, נכון? היית אומר, תשמע, לא תסור מכל אשר ירוך, כל המצוות אשר, כן, כולי, ו... לא יודע. והעובר יביא חטאת, משהו. אבל להפוך אותו לעובד עבודה זרה, עובד עבודה זרה זה מי שכופר בכל התורה כולה? זה מאוד מאוד מוזר, קשה אפילו להגיד. לכן הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, היה מהראשונים, כלומר תקופה אחרי הגאונים, כלומר זה שתי דורות אחרי גלות בבל. אחרי שכבר בבל, לא בבל שחזו לארץ, אלא אחרי שכבר התייסדו בבבל, קהילות ישראל בבבל, ישבו שם כבר כמה מאות שנים, ואז התחילו להתפזר. חכמי ישראל התחילו להתפשט, כן? ועברו לאירופה. זה היה כבר המעבר לאירופה. צרפת, גרמניה של אז, מה שקראו אז אשכנז של פעם, והיה הרבה הרבה לאורך הנהרות, כי צריכים מים, לא היה צנרת כמו היום, אז לכן שם התרכז. הרמב"ן היה חי בתקופה של הראשונים, באותם דור אנחנו מדברים, אז זה יכול להיות או שחיו ביחד באותו זמן, או שאחד היה כבר מבוגר ואחד היה צעיר, כן, אבל פחות או יותר תקופות שהן משולבות. אז היה את רש"י, בעלי התוספות, הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, הרמב״ן, האבן עזרא, היו עוד הרבה, אבל אלה בולטים, ידועים, וכולנו חיו פחות או יותר בשנים קרובות. הרמב״ן, רבנו משה בן נחמן, אומר כך, הוא פירש את הפסוק הזה שלנו באופן אחר. מה שאמרה התורה, לא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום ימין ושמאל. מי זה? מי שכבר עובד עבודה זרה. כלומר הפסוק לא הולך בקיצוניות. הוא אומר אם כבר עבדת עבודה זרה, ממילא אסרת מהכל. כלומר ברגע שאתה עובד עבודה זרה, אתה כופר בהכל. כופר בעיקר, כפרת בכל התורה כולה. טוב, נו, אז זה אפשר להבין, פשוט. כלומר הפסוק לא פותח פער כזה גדול, אלא הוא מדבר על בן אדם שבאופן מעשי כפה בכל התורה כולה. אז אם הוא כפה בכל התורה כולה, ממילא הוא שר מכל המצוות, נכון? שר זה זז, נכון? ברוך, שר זה זז, הלך הצידה. כלומר, כן, כלומר, לדעת הרמב"ן, הפסוק הזה באמת מדבר על מי שבאמת כבר עובד עבודה זרה. לא על יהודי שלא קיים את המצווה 100%. יהודי כזה הוא בסדר. כן? בסדר, זה ככה אומר הרמב"ן. טוב. יש פסוק שאנחנו לומדים, קוראים בתורה, למעשה בתחילת פרשת ראה. מה שם כתוב? אומרת התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, מה? אתם זוכרים? ברכה וקללה. עכשיו, מה זה הברכה? דיברנו על זה בשיקן בערב שבת של אותה פרשה. מה הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו? אומרת התורה, אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. כלומר, הברכה היא עצם זה שאתה שומע לכל השם. זה כבר ברכה. אז אם ככה, מה ההפך הברכה? יפה. לכן התורה אומרת, והכללה, מה זה? אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם וסרתם מן הדרך. שימו לב, דומה מאוד ולא תסור שלנו. סרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, וגם שם מאוד דומה לשלנו, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. כלומר, שם הכללה היא מדברת על אדם שכבר עובד עבודה זרה, לכן הוא לא שומע לכל השם, הוא שומע לאלוהים אחרים. אם ככה, גם שם יש את אותה שאלה, כמו פה. האם יכול להיות שמי ששר מן הדרך, מה פירוש שר מן הדרך, עובד עבודה זרה? ככה משמע. אז מה, האם הכוונה בפסוק שלנו פה גם כן? מה שאנחנו אמרנו בפרשה שלנו, ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל, זה במילים אחרות, אוי ואבוי לך, אל תעבוד עבודה זרה. אם זה הכוונה, למה התורה צריכה להגיד את זה כך? הרי יש איסור עבודה זרה מפורש בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והתורה חוזרת ואומרת, לא צריך עוד פעם, תגיד כבר כתוב, כבר אמרנו, למדנו, יודעים. ומה הקשר לסור ימין ושמאל? אולי רק ימין? למה שמאל? למה לא תסור הזה? כלומר, אנחנו צריכים, רואים שהפסוק לא עובר כזה, כן, כמו בקריאת התורה, שהבעל קורא, קורא, ואנחנו מקשיבים, כן, וזהו, וראשון, שני, שליש, וזה נגמר. זה פסוק שצריך לחשוב, מה הוא רוצה? מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כאן? מה הוא רוצה לומר לנו? ויש, אנחנו כבר יודעים, טוב, וטוב להזכיר. כל פעם שאנחנו רואים פסוק, במקרא, בתורה, הנביאים וכתובים, שיש מילים מיוחדות, או שונות, או שזה כפול, שמוע תשמע, שהכוח תשכח. זה, זה, זה כאילו שלד, זה כאילו, תסתכל, עצור, עצור, אל תרוץ, תתבונן, לא סתם זה כתוב פעמיים, לא סתם התורה אומרת פעם אחת בלשון זכר, פעם שני באותו פסוק ללשון נקבה, הרי יש שינוי, זה אומר שים לב, זה כמו תמרור, עצור, תסתכל. ופה בפרשה שלנו, וגם בפרשת ראה, אנחנו רואים שיש כאילו השוואה, שמי ששר, זה, זה עובד כוכבים. למה? לא בהכרח. לכן, הלאה, רשי, שם, בפרשת ראה אומר ככה, הלמדת, שכל העובד עבודה זרה, הרי הוא שר מכל הדרך שנצטבו ישראל. מכאן אמרו, כל המודה בעבודה זרה, ככופה בכל התורה כולה. רש"י לומד פה דבר מעניין. רשי אומר, מהפסוק בפרשת ראה אני לומד, הלמדת, יופי, בוא נלמד דבר חדש. אני לא חייב לעבוד עבודה זרה, כדי להיות נחשב כמי שעובד עבודה זרה. כך אומר רשי. כלומר, אני יכול להגיד, אני לא עובד עבודה זרה. אבל אתה יודע מה? יש בזה משהו. ברגע שאני מודה בעבודה זרה, סרתי מכל הדרך. כפרתי בכל התורה. זה חידוש עצום. כלומר, אני לא צריך ללכת ולהתנצר כדי להיות עובד עבודה זרה. מספיק שאני אומר, תראה, יש משהו בעבודת אלילים הזו. גמרנו. אני עובד עבודה זרה. כפרתי בכל התורה כולה. זה חידוש עצום. כי אם אנחנו היינו חושבים מה בפשוט, אז מי זה עובד עבודה זרה? מי שבאמת עובד. אבל מי שאומר, תשמע, אולי זה נכון, אולי יש בזה משהו, אופס, זהו זה ידידי, נגמר. תחזור בך, תעשה תשובה מהר, כי אחרת אתה יצאת מעם ישראל. אתה כופר בכל התורה כולה. ככה לומד רש"י. כלומר, לפי ביאור רש"י, אנחנו לא מדברים על אדם שסר מן הדרך, אלא הוא באמת ממשיך להיות יהודי, הוא מקיים תורה ומצוות, הכל בסדר, אבל הוא מודה בעבודה זרה, יש בזה משהו, יפה. זה באמת חידוש עצום. לכן, אומר רש"י, שמי שמודה בעבודה זרה, אפילו לא עבד אותה, כבר סר מן הדרך, כל הדרך שהצטברו ישראל. האם זה מתאים לפרשה שלנו, לא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווך היום ימין ושמאל? נראה הלאה. רש"י והרמב"ן, שניהם מדברים על אותו דבר. הרמב"ן מדבר על מי שעובד עבודה זרה. רש"י מדבר אפילו מי שמודה כבר עבודה זרה, אבל זה אותו כיוון, הם נמצאים באותו קו. רש"י והרמב"ן הם ראשונים ושניהם מדברים באותו כיוון. אבל מעניין, הרלב"ג, שאחד מפרשני התורה, הוא מבאר את הפסוק עם זווית אחרת. הרלב"ג מבין ככה, תראו, ולא תסור מכל הדברים ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. איך מבאר הרלב"ג? אומר כך, ביאר כי הנטייה הקטנה ממצוות התורה תביא בסוף לעבוד עבודה זרה. הרלב"ג אומר משהו אחר לגמרי. אומר הרלב"ג, הפסוק בפרשה שלנו מדבר על אזהרה, שמה היא אומרת לכל יהודי? אם אתה תתחיל לזלזל במצוות, אתה תתחיל לעגל פינות, אתה תתחיל להגיד תראה זה לא נורא זה דרבנן, אתה תתחיל לצמצם, תתחיל להוריד, אתה בסוף תעבוד עבודה זרה. כלומר, אומר הרלב"ג, הפסוק שלנו מדבר על מדרון תלול, כמו שהיום נהוג לומר, מדרון חלקלק. זה מדרון שיש עליו קרח, אתה מתחיל ולאט לאט אתה כבר לא יכול לחזור, אתה גולש למטה. כלומר, הרלב"ג רואה בפסוק הזה אזהרה של הקפדה במצוות כדי לא להגיע חס ושלום אפילו להודות בעבודה זרה. לא צריך לעבוד, אבל להגיד, נו, יש משהו. אומר הרלב"ג, מה שמביא את זה שיהודי יכול לשמור תורה ומצוות, אבל בליבו להאמין שבעבודה זרה כלשהי, במזרח הרחוק, בהודו, כן, יש בכל זאת משהו. גמרנו, זה הזלזול במצוות. זה זלזול בדברי תורה, וזלזול בדברי רחמים. מה שאנחנו אומרים, להתארגן, למצוא את הפטנטים. אבל אני בסדר, הכל בסדר, אני עושה הכל. כן, אבל אתה עושה כל מיני קומבינות, מוצא לך כל מיני פטנטים, זה מסוכן. בסדר? ככה מבאר הרלב"ג. כלומר, אדם ששר ימין ושמאל ממצוות התורה, הוא לא עובד כרגע עבודה זרה. זה לא שהוא עובד כרגע. אלא אומר הרלב"ג, שזה יהיה הכנה. זה יעשה אצלו בלב את המסלול של לזלזל יותר ויותר ויותר ויותר. לאט לאט. הוא לא יקיים את המצוות, ויוריד עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. בהתחלה מצוות דרבנן, מצוות קלות, אחרי לאט לאט זה ילך ויגדל, סודו ראיתה. עד שבסוף הוא לא יקיים מצוות. ברגע שהוא לא יקיים מצוות, בין זה לבין לעבוד עבודה זרה, זה מאוד מהר. כי אין משהו אחר. ואדם מחפש משמעות. אז הוא יכול להאמין, לא ללכת לעבוד, כמו שאמרנו. אבל הוא יאמין שגם בנצרות יש משהו, וגם בהודו כל מיני עבודות זרות יש משהו, ויש קצת אמת בכל דבר, ואנשים מדברים ככה. אנשים מדברים ככה. מה, יש בזה אמת קצת, קצת, מה, לא? גמרנו. אתה עשית עבודה זרה. אתה כופר בכל התורה. סרת מן הדרך. כך אומר הרלב"ג. תיזהר לא לחפף. תיזהר לא לעשות משחקים במצוות. שמור עליהם. לכן, מעניין, שלכאורה, באמת, נסתכל מן הצד, נגיד, בוא נע, מישהו פה קצת הגזים. במילים אחרות, באמת, ריבונו של עולם, אתה אוהב אותנו, ולפני זה קראנו כל כך הרבה פסוקים של ברכות, לא הגזמת קצת. זה באמת. אז אני לא כל כך מקפיד גדול, אבל אני עושה הכל, אני מפלל שעל פי ביום, אני מילה תפילין, אני נוטל, אני מברך, אני עושה הכל, בסדר. אז מה, בגלל שאני לא בדיוק קיימתי את המצווה ב-100%, אז מה, אני אגיע לעבודה הזרה? נו באמת, אפילו אני לא חושב על זה, זה לא מעציק אותי. זה נראה מאוד מוגזם, לא? ריבונו של עולם, למה? למה כזה קיצוניות? נכון? עדיין ראינו, שיטת רש"י רמב"ן, והרלב"ג. רש"י והרמב"ן אומר שהכוונה פה למישהו שכבר מודה בעבודה זרה. אז הוא נחשב כמי שכבר כפר בכל התורה כולה. הרלב"ג אומר לא. זה יהודי כמו שמצאנו את היהודים שהיו בימי אליהו, אחאב ואיזבל, שעבדו לבעל בהר הכרמל. נכון? ואומר להם אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? עכשיו תראו את הפסוק שאנחנו רגילים לקרוא ולא מתבוננים. אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. ואם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. נו, מה קשה בפסוק? נו, תגידו לי, אליהו הנביא אומר ליהודים שם שהם בלב הולכים אחרי עבודה זרה, בבוקר הוא קם לוותיקין, ואחרי זה הולך להקים קורבן לבעל, כדי להיות בסדר עם שניהם. אתה בא ואומר לו, תבחר? אם השם הוא האלוהים, לך איתו. אם הבעל, לך איתו? איך יכול להיות? הרי אליהו הנביא יודע שאין שם כלום. אז איך הוא אומר להם, תבחרו? כאילו יש בזה משהו. חשבתם פעם על זה? כלומר, מה שאליהו הנביא אומר להם, אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. ואם הבעל הוא האלוהים, סימן שאלה. אין מצב. ככה באמת, מי שכותב על זה, זה התרגום יונתן בן עוזיאל. אומר לו, יאללה לדעת שהוא אומר להם, תבחרו בעבודה זרה. נותן להם, קדימה, בחירה חופשית, קחו עבודה זרה, לא יכול להיות. אלא בתמיהה, איך בכלל הגעתם לבעל? ובאמת אנחנו רואים, שהיהודים רואים אחרי הנס שהיה, כולם צועקים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. והורגים, עוזרים לו להרוג כל נביא הבעל. כלומר, העניין של עבודה זרה זה יכול להיות בככה, בקלות. לכן, הפסוק שלנו, כאן בפרשה, פרשת כי תבוא, הוא אזהרה על קיום המצוות. לא כמו שרצינו אולי לומר שזה חזרה על איסור עבודה זרה, כמו שרשי ורמב"ן מבינים. לא, הרלב"ג אומר לא, זה אזהרה בכיוון אחר. זה אזהרה על הקפדת המצוות. תשמרו על המצוות חזק, כדי שחז ושלום לא תגיעו לעבודה זרה. לכן הפסוק ברור. לא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווך היום ימין ושמאל, כדי שלא תלכו לעבוד עבודה זרה, אלוהים אחרים. יופי, זאת אומרת, שקיום התורה והמצוות זה המעצור. קיום התורה והמצוות זה השמירה. קיום התורה והמצוות זה המגן בפני עבודה זרה. אני רוצה אולי ברשותכם לעיין במאמר שאומרת הגמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת מביאה כך, אני קורא מתוך דברי הגמרא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום חילפה בר איגרא, שם של אדם. מה הוא אומר? שאמר משום רבי יוחנן בן נורי. כלומר, אנחנו פה שומעים שמוע, לימוד שאמר בן נורי, שאמר רבי חילפה, שאמר רבי שמעון בן אלעזר. טוב, מה הוא אומר? שימו לב לדבר יפה. יש בדיני שבת אבות מלאכה ויש תולדות, כבר דיברנו על זה פעם. אחד מי אבות המלאכה? זה מי שתופר. תופר. לוקח שני חלקים של בד ומחבר ביניהם. מה הדין של מי שקורע? כשאני תופר שני חלקים אני יוצר דבר שאני רוצה אותו. כשאני קורע זה מקלקל. מה החיוב של המקלקל? האם המקלקל עבר על איסור אב מלאכה? ואז צריך לבדוק מה יהיה דינו, אם הוא ידע, לא ידע, ידע שזה אסור, ידע ששבת, כל מיני תנאים. אבל אם הוא קלקל, על מה הוא עבר? האם, איזה עונש מגיע לו? אם בכלל מגיע לו עונש. כי איסורי שבת הם על בניין, על עשייה, לא על הריסה. לכן אומרת הגמרא הדבר כזה. אומרת הגמרא, המקרע בגדיו בחמתו. אדם בא הביתה מבית כנסת, גמר להתפלל, יצא החוצה, פגש חבר. לא ראה אותו הרבה זמן, בא להתערר, או שלום, מתחיל לדבר, מה שלומך? סוגרים, זה שנה, שנתיים שלא ראו, הוא לא שם לב, עובר הזמן. בינתיים אצלו בבית, יושבים האישה, הילדים, יום כיפור קטן. חכים בצום, לא יכולים לאכול, מחכים שאבא יבוא, שלום עליכם, שתחיל, כן? קידוש, יש להם יום כיפור. שחל בשבת, צמים, נכון? כמו השנה. שנה, שיום כיפור יהיה בשבת. צמים בשבת. אז הם צמים, הם עושים הכנות ביום כיפור. טוב. עכשיו, פתאום הוא שם לב, רץ הביתה, רואה כולם עם פנים של יום כיפור. כולם חמוצים. שאתה אומרת לו, מה זה? שעה אנחנו מחכים. מה הדבר הזה? יש ילדים, מה? ותראי, פגשתי חבר, היא אומרת לו, מה, אתה לא חושב עלינו, וזה מתחיל האווירה להיות חם. הוא מתרגז, אומר, ככה, ככה אתם מדברים. לא מסכים, מה, ככה, זה, לוקח את החוצה, טרח, קורא את החוצה שלו. זה המקרע בגדיו וחמתו. עצבני, כועס, קרא את הבגדים שלו. שבת. זה מקרה אחד. הגמרא מביאה עוד דבר, המשבר כליו וחמתו. יום ראשון בערב, לא יודע, משהו מרגיש את הבן אדם בבית, לוקח כוס, קרח על הרצפה, שבר אותה. בסדר? קורא, שובר את משהו שלו. המפזר מעותיו וחמתו. אדם עצבני, הרי אנחנו יודעים שאדם עצבני לא שולט בעצמו. מה שהוא אומר לו, ילד, לא משנה, מישהו קרוב לו, מה אתה, זה, מפזבש את הכסף שלך, וזה, הוא אומר, ככה, אני בא לכסף שלי, פותח את הארנק, צריך, אבל תזרוק את כל הכסף שלו שם ברחוב. טוב, מה אומר על זה? מה אומר על זה רבי נורי? שמביא חילפה, שמביא רבי שמעון בן אלעזר, האדם הזה נחשב למה? שימו לב, אומרת הגמרא, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. באותו רגע הוא דומה לעבוד, מי שעובד עבודה זרה. זה, מה? למה? בסדר, הוא עשה דברים משוגעים. אולי הוא יהיה אפילו פטור כי הוא שותה. אבל להגיד שהוא דומה לעובד עבודה זרה, למה? זה קצת מוגזם, לא? אומר, רבי נורי אומר, רבותיי, שכך אומנותו של יצר הרע. עכשיו אנחנו מתקרבים. ככה יצר עובד. היום אומר לו, עשה כך. מחר, עשה כך. עד שאומר לו, עבוד עבודה זרה, והולך ועובד. כלומר, זה מה שנקרא כיבוש זוחל. כל פעם קצת. שמע, לא צריך להקביד על זה כל כך, זה דרבנן, טוב. מחר, גם על זה לא. וגם על זה לא. גם זה אפשר לבטא. יש איזה פויסק שאומר שהוא אפשר. יש איזה רשי שאומר, איזה טוסמן כזה, אפשר לסמוך על זה. ובסוף, אל תעשה בכלל. אבל הוא כבר רגיל. הוא כבר לא יעשה.
סיפור מה שסיפר בכולל יוסף נחשון, הוא סיפר שמישהו יושב בבית, יש לו בית, מגיע מישהו דופק בדלת, הוא פותח דלת, תמכור לי את הבית שלו. אני לא רוצה, זה בית שלי, לא רוצה למכור. למה אני צריך ללך מפה? טוב, הלך, בעוד שעה חוזר, עוד פעם דופק, תשמע, אתה לא יכול למכור לי בית שלך, אז תמכור לי מקום אחד, שאני פה יושב. לא, מה פתאום? פעם שלישי הוא הגיע, אמר, אתה יודע מה, אני נותן לך סכום,
גדול.
כן, חום גדול. כן. תן לי מקום, רק מסמר אחד להכניס. זהו. אז חום עצום. עכשיו אני נותן לי חשב. חשב. מה יקרה? מסמר ישים. הוא אומר, אני מסמר. טוב, בוא נכתוב חזה. חטפנו חזה, כתב חזה, והוא נותן לו שם 60,000 דולר, ככה. הוא מכניס, בחזה כתוב, שהוא יכול לבקר את המסמר כשהוא רוצה. מתי שהוא רוצה, מתי שבא לו. אז הוא מכניס מסמר והלך. באמצע לילה, דופק בדלת. הבן אדם פותח, מה, אתה משוגע באמצע הלילה? מה, בחזה כתוב, אני יכול לבקר את המסמר. היא שם עליו כובע והלך. בעוד שעה הוא עוד פעם דופק בדלת. מה, באמצע לילה, מה, אתה משוגע? בחזה כתוב, זה מסמר שלי, אולי אני במקום כובע אשים פה מעיל. ככה, בסוף, בן אדם מחר לבית. וזה יצר ככה עובד.
יפה, יפה.
נהיה לו אחיזה ב...
כן. לכן, מה שאומר הרלב"ד, ואנחנו צריכים לסיים כי הגיע הזמן תפילה, זה מאוד מאוד מתאים במקום והזמן שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים ערב ראש השנה, יום כיפור, צריכים לעשות בדק בית. כי כמו שראינו, לא צריך לעבוד עבודה זרה. כדי להיות מי שדומה למי שעובד. כל הכועס כאילו עובד עבוד הזרה, כאילו, לא עובד, אבל זה כאילו. למה? כי הוא עובד ליצר, הוא משועבד ליצר, לא משועבד לבורא עולם. אז זה משהו זר, לכן זה נקרא עבודה זרה. כלומר, עבודה זרה זה לא רק איזה פסל, עבודה זרה זה כל מה שלא משועבד לקדוש ברוך הוא. לכן אומר הרלב"ג, זו דרכו של היצר, מה שאומרת הגמרא בשבת. קצת קצת. ואנחנו צריכים להתבונן איפה אנחנו היום מחזירים לו מלחמה. היום קצת קצת מוסיפים. מה שאנחנו רגילים היינו להוריד אנחנו מוסיפים. לכן באמת זה מעניין לראות שמרן שולחן ערוך בית יוסף כותב שבתקופה של אלול לא לאכול פת עקום. בחוץ לארץ היו מאפיות של גויים. עדיין יהודים מדליק את האש, שם כסם, אבל בכל זאת זה פת עקום. אז כתב שבתקופה הזו של ימי הסליחות וראש... תופה בבית, אל תקנה מהגויים. נו, אם זה אסור, אז למה כל השנה זה מותר? זה מוזר. זאת אומרת שזה לא אסור. אלא בזמן הזה, תקפיד. בזמן הזה, אל תסמוך על כל מיני היתרים. אלא תחזור למקור. זה פרשת כי תבוא. אנחנו ממש מתקרבים לראש השנה. זה הפסוק שאנחנו קראנו בפרשה היום. לא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווך היום, ימין ושמאל, כן? זה על מנת לומר לנו, רבותיי, להתעורר. זו פרשת תוכחה, כמו בחוקותיי. יש ברכה והפך הברכה. הברכה היא שבזמן הזה נקבל על עצמנו להקפיד כל מה שבמשך השנה אנחנו לא מקפידים. ללכת בדיוק הפוך, לחזור אחורנית. ככה רואה הרלב"ג את הפירוש שלנו על הפסוק הזה, סליחה, את הפירוש שלו, על הפסוק הזה, כדי לעורר בנו את מעשה התשובה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בתקופה הקצרה הזו, זה שבועיים, בעשרת ימי תשובה, להקפיד יותר במצוות. להקפיד על דברים אפילו קטנים, להשתדל יותר. כדי שבאמת נזכה שכל הברכות הכתובות בפרשה שלנו יחולו עלינו או אלף פעמים, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.